כי בפיך ובלבך לעשותו. פירוש הבסיסי של הפסוק הזה, סייעתא דשמיא יבואר, על ידי שהשם ירחם עליי בעזרתו, אני אצליח. אני אצליח להוציא את המרגליות והפנינים הכמוסים באותו פסוק. בפיך פירושו בדיבורך. בלבבך פירושו במחשבותיך. לעשותו, דהיינו עולם העשייה. פסוק זה לא ברור במבט ראשון איך יכול להיות שסדר הדברים הוא כך: דיבור, מחשבה ומעשה. היה צריך להיות מחשבה, דיבור ומעשה. ההסבר לכך הוא כזה: בבינוני הדיבור הוא המייצב, הוא העוזר לנו לסדר את המחשבה כך שאחר כך על ידי המחשבה הנכונה נעשה את המעשה הנכון, והדיבור הוא השכינה. הרי אין דיבור יוצא מפי אדם ואין בו ביטוי של שכינה באופן כזה או אחר. או שזה דיבור עם הרבה דינים או עם חסד, תמיד אפשר להתבונן בדיבור ולראות בו את הנקודה הטובה. זה תמיד ביטוי אלוקי לתוך החלל. זאת אומרת שבן אדם לא ידבר דיבור אם אין צורך מסוים או גבורות או חסד להגיד את הדיבור הזה, צורך פנימי. אבל כשאתה שומע את הדיבור, אז אתה במהלך הבירור שלך את הדיבור, אם אתה מחפש אלוקות אתה תמצא שם אלוקות, אם אתה מחפש משהו אחר אתה יכול למצוא מה שאתה רוצה, אבל אתה יכול למצוא בו הרבה אלוקות. ככל שמישהו בא ומדבר איתנו בחסד, אז אפשר לראות שם יותר אלוקות. ככל שמישהו מדבר איתנו בדינים, שם קצת קשה, אבל אפשר גם שם למצוא את האלוקות תמיד. אז אמרנו שבעצם המחשבה היא בעצם היא שדה, היא כמו שדה שלא חורשים אותו, כך שיש בו טוב ורע מעובב במחשבות שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו מעין מעדר, מחרשה, זה בעצם הדיבור. והמעשה גם כן יחד עם הדיבור. באמצעות הדיבור והמעשה אנחנו מעבדים את האדמה. האדמה זה המחשבה. ומכניסים בה ומסדרים בה את הטוב הידוע, שאחרי שאדם מתפלל מחשבותיו יותר טובות, הוא יותר רגוע. איך זה יכול להיות? כי לפני שהוא התפלל מחשבותיו היו כאלו, ואחרי שהוא התפלל פתאום הוא פניו זורחות, פניו מהירות, מחייך. פשוט הוא דיבר דברים במהלך התפילה, יש שם הרבה מילים שנוגעות בחיוב שבאדם. על ידי זה שבאדם קורא את המילה הטובה הוא מכניס את זה למחשבה, על ידי זה הוא בעצם משפיע על המחשבה. פעם האמת שרב אחד גדול אמר לי שהמחשבות הן כמו וילונות של משים לבנות שעפות על ידי הרוח בדינות רבה. צריך להיזהר מהמחשבות, והדרך לשלוט בהם היא על ידי דיבור. לכן גם מוזכר אצל חכמי יבנה ששניים שעוסקים בתורה שכינה ביניהם. מה זאת אומרת שניים שעוסקים בתורה שכינה ביניהם? זאת אומרת על ידי הדיבור מדברים דברי תורה. הדיבור הוא אלוקות. ככל שהדיבור קשור לתורה, אז אנחנו קוראים משהו יותר מזוכח. הוא מגיע ממקום גבוה יותר, ועמוק יותר, וטוב יותר. ההסבר הרוחני העמוק לכך שהדיבור הוא השכינה, ועניות דעתי אותה חרב המתהפכת שהשם שם בפתח גן עדן היא הלשון עצמה, והיא אחראית על הדיבור. היא זו ששומרת שיכנסו לגן עדן רק אם ידברו דברי תורה. זאת אומרת, ושוב, לעניות דעתי בלבד, כן? שפעם גן עדן היה בתוך הראש שלנו. חשבנו מחשבות טובות, ולא הייתה יכולת לחשוב מחשבה לא טובה. חשבנו רק מחשבות זכות וטהורות. ואחר שחטאנו, והכנסנו את הספק, השם הוסיף את הספק לראשנו, שגורם לנו להטיל דופי וספק במחשבותינו. והשם ברחמיו השאיר את השכינה בלשוננו, שעל ידה נוכל לתקן את החטא. ועל ידי זה שאנחנו מדברים דברי תורה וחסד עם עצמנו, כן, משננים בעצמנו, או עם הזולת, זאת אומרת שאנחנו מדברים 10 נשים או מניין או פחות ממניין, אבל מדברים דברי תורה, אנחנו נכנסים במהלך הדיבור בדברי תורה שוב לגן עדן, בדיבוק חברים, כן? זה מכניס ישר לגן עדן. זאת אומרת, לעולם המחשבות הטובות. וגם הדיבור עצמו, אם נברר אותו על ידי עבודה, בזיעת אפיך תאכל לחם, אז שנסתכל על הטוב בדיבור, נבין ונברר את הטוב שבו, ואותו נכניס למחשבה. אז נחזור לגן עדן. אבל זו עבודה יומיומית, והעזרה לכך היא ללמוד תורה באופן כזה שיברר את העולמות שלנו. עכשיו בוא נסביר מה זה העולמות שלנו. מה זאת אומרת העולמות שלנו? העולמות זה אומר ככה, יש 4 עולמות: עשייה, רעשייה, מעל עשייה זה יצירה, אחרי יצירה בריאה, אחרי בריאה אצילות. מי שלמד את חסידות יודע שבעצם העולם הכי מבורר והכי טוב מארבעת העולמות זה בעצם אצילות, שבעצם בעשייה יש מצב שיש מעט טוב והרבה רע, יצירה הטוב והרע שקולים, בריאה הטוב יותר חזק מהרע והרבה, ובאצילות אין בכלל כמעט רע. יש, זה בעצם גבורות עדינות שבעצם הם לא רע, הם פשוט מאוד מאוד עדינות כאלה, אבל זה בהחלט לא רע. אז איך בן אדם קם הרי בבוקר? על הבוקר שהוא קם, הקדוש ברוך הוא נותן אור אלוקי, אור חדש שירד שלא היה אף פעם, אבל האור הזה עכשיו צריך לעבור את הפילטרים האלה: עשייה, יצירה, בריאה והצילות. ככל שהאור לא מבורר, שם אנחנו נמצאים. אז אם באדם לא מברר את העולם שלו, אז הוא נמצא בעשייה, שזה עולם שכביכול יש בו מחשבות רובם לא טובות ומעטם טובות. אבל אם הוא קורא מקרא, אז הוא מברר את עולם העשייה. אז בסדר, אז ביררת את עולם העשייה, אבל עדיין לא הצלחת לברר את עולם היצירה, ששם זה חצי חצי. זאת אומרת, עצם הבירור של עולם העשייה ביררת, אבל זה עדיין לא בירור מוחלט. כדי להמשיך את הבירור, אתה מברר את עולם היצירה, שזה על ידי משניות. זאת אומרת, עולם העשייה על ידי גמרא, עולם היצירה זה על ידי משניות. ואיך מבררים את עולם הבריאה? על ידי גמרא. סליחה, אז אמרנו עולם העשייה על ידי מקרא, עולם היצירה על ידי משניות, ועולם הבריאה על ידי גמרא. ומה קורה בעולם החסידות? עולם החסידות, עולם הצילות זה על ידי חסידות. חסידות זה בעצם, חסידות וסוד, כן? זה בעצם הטעם של ההבנה של אותו בירו, ואני אסביר את מה אני מתכוון. בעולם הצילות אין מה לברר כל כך, יש יותר עניין להתענג על השם. אפשר גם עכשיו גם להבין למה, אחרי שמה שביארנו, מה שביארנו, ניתן להבין למה כאשר האדם לבד, בלי תורה, כן, חושב הרבה מחשבות, יכול להגיע למקומות לא רצויים. למה זה קורה? כי בעצם הוא לא מברר כלום. הוא חי בעולם שבו הוא נמצא לבד, אין לו דיבור. מחשבות, ככל שאין תורה, נעשות יותר ויותר קשות. והוא מוצא את עצמו בתודעה מאוד מאוד קשה. וגם אפשר להבין עוד מושג בחסידות, יש הרי שני מושגים בחסידות, עולם הפירוד ועולם הייחוד. אז עולם הפירוד זה שאתה אדם נמצא לבד. עולם הייחוד זאת אומרת שיש דיבוק חברים ואנשים נפגשים ועושים שיעורי תורה ומדברים אחד עם השני. אז גם להבין למה עולם הפירוד שמוסבר בחסידות הוא עולם שהיצר הרע יותר חזק מאשר בעולם הייחוד. עכשיו אפשר להבין את זה גם. כי הרי אמרנו שהדיבור בעצם, ברוב המקרים, באדם מדבר עם הזולת. ככל שהוא יותר מדבר עם הזולת, דברי תורה, אז הוא יותר מברר את העולם שלו ואת העולם של הזולת. אז בעצם הוא חי בעולם הייחוד. אבל כשהוא חי בעולם הפירוד, הוא חי לבד. כשהוא חי לבד, הוא לא מדבר הרבה בדרך כלל, והמחשבות תוקפות אותו. אבל שוב, בתנאי שהוא לא עוסק בתורה. אם הוא עוסק בתורה והוא לבד, והוא משנן דברי תורה, אז גם שהוא אפילו לבד, השכינה נמצאת איתו. ויש בזה רמות. ככל שאדם בודד יותר, כן? בלי תורה, הוא מגיע למקומות רחוקים יותר ויותר. ויש רמות גם בדיבור. ככל ששני חברים לומדים יותר תורה ביחד, הם מגיעים לרמות גבוהות יותר, של עומק והיכרות. איך זה יכול, איך זה ייתכן? כי השכינה מגיעה ממקום יותר גבוה כל פעם, וגם הדיבור הוא יותר פנימי. כי יש דיבור שטחי ויש דיבור יותר פנימי, ויותר פנימי ועמוק. ולכן, פעם שחסידים היו נפגשים, הם היו קצת שותקים לפני. ואז הם היו פותחים בשיח. וזאת על מנת להגיע למקום גבוה יותר. רצו להגיע למקום יותר גבוה. והאמת שכל יום צריך לחרוש את האדמה ולאכול בזעת אפנו. זאת אומרת, כל יום צריך ללמוד תורה. דרך אגב, גם העולם התפילה הוא גם בנוי בצורה כזאת, לפי הביאור של האריזל, שאנחנו מבררים את עולם העשייה על ידי, מעלים את עולם העשייה ליצירה, מעלים את עולם היצירה לבריאה, ומעלים את עולם הבריאה לאצילות, ואז יש שפיכת אנרגיה בעצם על כל השפיכת רוחניות וטוב על כל העולמות חזרה. זאת אומרת, עכשיו נחזור לענייננו, שצריך ללמוד כל יום ללמוד תורה. וידוע עוד דבר, נקודה אחת מעניינת, שבחסידות לחם נקרא תורת הניגרה, ויין נקרא תורת הסוד. ולכן גם לא כתוב בזעת הפך תשתה יין, כי הסוד זה עולם הפנימיות, זה ממד אחר, והלחם זה הממד של הניגלה. הלחם יכול להיות מזוקק ויותר מזוקק, כמו שרואים היום שמוכרים לחמים מקמח מלא, מקמח דק, מקמח לבן. זאת אומרת, יש עניין שיכול שהלחם הוא יותר ויותר טוב, יותר בריא, ככל שמזקקים אותו יותר, ככל שיותר, כן, האמת שבעולם שלנו זה הפוך, ככל שהדבר יותר מזוקק הוא יותר, יותר לא בריא, אבל כמו נגיד סוג כבר מסוקק, אבל הכוונה היא שככל שהאוכל יותר, יותר איכותי, ככה הוא יותר בריא. ככל שהוא יותר טרי, ככה הוא יותר טעים, אפשר לאכול אותו, יש פה טעם. אבל היין למשל, יין ככל שהוא יותר ישן, ככה הוא נחשב יין יותר טוב. אך, אוי, הנה, יש פה יין ישן. ככה כולם מתקבצים סביב היין, לטום איזה כוסית, למה? כי יותר ישן. זאת אומרת שעל מנת לקבל לחם, צריך ללמוד תורה. לחרוש בעזרת הדיבור את עולם המחשבות, ולהדור ולסלק כל מיני דברים לא רצויים במהלך החרישה. ואחר כך לזרוע. ואחר כך לקצור, ואחר כך לאכול לחם, וכך כל יום ויום, כי בכל יום יש לחם חדש שזה אור חדש שעוד לא נגלה אף פעם, עוד לא נגלה, וזה קשור ליום הנוכחי שבו אנחנו חיים יחד. והנגלה זה הלחם, אחרי שאוכלים לחם שותים יין במהלך ארוחה. למה שותים את היין? כדי שזה יעזור לעיכול הלחם והארוחה. זאת אומרת ההבנה, זאת אומרת שנבין את הנגלה לאור הפנימיות, לאור החסידות. וידוע שבזמנים קדומים היו יודעים להתאים לכל אוכל לחם את היין שלו. זאת אומרת שלכל אוכל, לכל נגלה, יש את הפנימיות העמוקה שלו. וזה לא רק בממד של היין, אלא שיש יין ישן ויש יותר ישן ויותר ישן עד אין סוף. והיין שמוספים במהלך הארוחה הופך את טעם הלחם, טעם מלשון הבנה, כן? כמו שאומרים בשפה שלנו, תסביר לי את טעם הדבר, להרבה יותר מיוחד ועמוק. אז אותו משקל כאשר לומדים שני חסידים או יותר, ויש הרבה דעות, יש הרבה שכינה. וזה לא משנה על איזה פה תשכון, תצא השכינה, כי היא שם ביניהם. לפעמים אחרי דיבור מסוים של רב יש שתיקה ביוזמת הרב, וזה יוצר עליית מדרגה מסוימת לממד גבוה יותר של השכינה. כי בעצם אני מוסיף פה שבעצם הרבה פעמים יש כאלה שאומרים שמי מבין את הרב יותר, זה שמבין אותו את השתיקה שלו או זה שמבין את הדיבור שלו. אז ברור שזה שמבין את השתיקה של הרב יותר מחובר על הרב, ככה אומרים. אז לפעמים הרב ככה יוצר איזושהי שתיקה, ועל ידי השתיקה הוא יוצר איזו עליית מדרגה מבחינה תודעתית, או עיכול יותר עמוק של השומעים. אז ככה, אז אפשר להגיע גבוה מאוד מאוד ככה בעזרת הרב והעניינים האלה, וזה תלוי בנו, כי אנחנו בעצם אנחנו עם המחיצות. לכן זה גם מובן שכאשר משיח יבוא, אז השם יסיר את רוח הטומאה מעלינו, שזה סוג של מחשבה סך הכל. כן, מה זה? זה בסך הכל מחשבה של קנאה ותחרות, שבהתחלה יש תחרות, אחרי זה יש קנאה, ואחרי זה מוביל לשנאה, חס וחלילה, לא עלינו. אבל עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא בא, אז הוא מסיר את רוח הטומאה, שהיא בעצם תחרות קנאה ושנאה. זאת אומרת שלא נצטרך לעבוד יותר. מה זאת אומרת לא נצטרך לעבוד יותר? לא נצטרך יותר לברר את העניינים האלה. כי האוכל יהיה כאפר הארץ. האוכל שנאכל יהיה כל כך הרבה אוכל שלא נצטרך בכלל להילחם עליו. דרך אגב, גם היום בעולם שלנו, אם חושבים על זה, אז בעולם שלנו היום יש המון המון אוכל. אם כל האומות היו נותנים מגדלים רק עצים, נגיד אם עכשיו כל האומות היו מגדלים עצים לא עץ רק, כן, אלא עצים שמניבים פרי, ובכל מקום היו עצים שמניבים פרי, אז אנשים היו פשוט אוכלים פירות כל היום, היו מבסוטים, היו יכולים להתקיים, פרי שחרובים, שזיתים. אבל מה קרה? זה רצה ככה, זה ככה, נלחמו, עניינים, אין תורה, אין אהבה, יש את רוח הטומאה בדרך, אז גמרנו. אין מספיק אוכל, יש תחימה, עוד יותר, זה עוד יותר מכניס את המעגל הזה למצב יותר מסובך. אבל בוא נשים לב משהו מאוד מאוד יפה ומעניין, איך הכל קשור לעניין של המילה של הלחם. בוא נסתכל על המילה של הלחם. בהטייה של האותיות יש לנו לחם, שזה לחם מלשון אכילה, יש לנו לחימה, שזה מלשון לוחם, שזה גם עוד פעם אותיות למד חת מן, יש לנו, עכשיו אני מחזיר את האות חת, אז זה חלם לפני הלמד, חלם, ויש לנו עכשיו מם לפני החת והלמד, שזה מחל. מה אנחנו מקבלים? השם ימחול לנו, כן, בביאת משיח, אז נפסיק להילחם, כן, על הלחם, ונבין שהיינו כחולמים. זאת אומרת, כל התהליך היה בעצם חלימה. אז למלא צחוק פינו ולשוננו רינה. זאת אומרת, אחרי שכבר נגאל על ידי משיח צדקנו, מה אז יהיה תפקידו של הפרק? עכשיו אנחנו בעצם עוסקים בפה גם על ידי אכילה, אבל גם על ידי דברי תורה. זאת אומרת, הפה הוא בעצם המחרשה של כל העסק. אז מה יהיה תפקידו של הפה, אני שואל? אז כתוב שאחרי שהמשיח יתגלה, הפה יעסוק בצחוק ורינה. כי כבר אין צורך לשנן דברי תורה בעזרת הפה. הכל יהיה במחשבה לעניות דעתי. שוב פעם, לעניות דעתי. כי המחשבה תהיה כל כך טובה, שרק נצחק ונשיר. וזה המציאות האמיתית שלנו. כל עוד לא הגיע הגאולה, צריך לחרוש, כדי לתת גם לאחינו, לאכול אחרת הם יהיו בלי לחם. כי האדמה שם יבשה, אין שם מים. מים משולים לתורה, שעורדים על הקרקע. והדיבור שם לא מזוקק, כמו דבר תורה, זך וטהור. ואיך נאמר שאישה שמתקדשת יכולה להגיע למקום גבוה יותר מהגבר, כי יש לה 9.5 קבין של שיחה. זאת אומרת, יש לה יכולת במידה המתקדשת להגיע לרמות גבוהות יותר של חרישה וללחם משובח יותר. כי בטבעה היא חורשת. השאלה, האם תשקה במים את השדה שלה? כי מים זה תורה. דהיינו צניעות, גמילות חסדים. אם חורשים ואין מים, מה הדבר שווה? צריך להבין, מה זאת אומרת לקט שכחה ופאה? שאחרי שחרשנו יש לנו לחם. אז תיתן גם לעניים. אלו שלא לומדים תורה, תן להם לחם, תשתף אותם בדברי תורה. זאת אומרת, אל תשכח אותם. אתה רוצה לאכול לחם משובח ויין טוב, תלמד תורה ותשנן בפיך, ותלמד חסידות וסוד, ותשתה יין ותיתן לחבריך. בפיך ובלבבך לעשותו את הלחם השלם. עכשיו עוד עניין, כתוב שאין שמחה בלי יין ובשר. כי כאשר תגיע הגאולה בעזרת השם, כבר לא נאכל לחם אלא בשר. ידוע הרי שאין שמחה אלא על ידי בשר ויין. עכשיו גם מסופר על אדם הראשון, כשהוא היה בגן עדן לפני החטא, המלאכים היו צולים לו בשר ומסננים לו יין. ולכן אין שמחה ללא יין ובשר. והבשר, איך הבשר מתקבל? על ידי השחיטה. עכשיו מוסבר משהו מאוד מעניין, מוסבר בחסידות, כי השחיטה זה מעבר מתודעה לתודעה. זאת אומרת, מפרל ועיל וחיה, שהיא לא מדברת, לממד נעלה יותר כמו אדם. ודרך אגב, זה גם מוזכר באריזה. ספר הליקוטים, כרך תתוו, מוסבר שם שכל העניין של להיות הנשמות זה בעצם עלייה. מי מדבר, מי חי למדבר וכו' וכו'. זאת אומרת, שעל ידי שחיטה ואכילה של הבשר, שוב פעם, לעניות דעתי, מעלים תודעות. כן? זאת אומרת, כמו שאני עכשיו שומע איזה דבר תורה מיוחד, כל דבר תורה מיוחד, אבל כל דבר תורה מעלה את התודעה לרמה יותר גבוהה. כל הבנה של חוק נוסף מעלה את התודעה שלי לרמה יותר גבוהה. שגם שם זה אינסופי, ולכן זה קשור ליין, כי זה גם סוד פנימיות התורה. השאלה היא, האם גם לעתיד לבוא נאכל בשר ויין, שזה גם מסמל לשמחה עמוקה וטובה מאוד, שיש לי התקדמות, לא עבודה כזאת כמו חרישה, שנכון שיש בה לחם והלחם הוא חדש וכל יום, ונכון שאפשר לאכול אותה עם יין וזה נפלא, אבל ממד הגאולה זה כבר עם בשר. זאת אומרת, על ידי שחיטות, ששם יש גם עליות בתודעה פעם אחר פעם. וידוע שבעלי תשובה אין להם מנוחה, כי כל פעם הם עולים לעולם בעל תודעה גבוהה יותר. אז למה אישה לא שותה רבית כמו הגבר, והגבר הוא זה שמברך ומחייב לשתות יין? כי באישה הממד הסודי צפון מלכתחילה בה. זאת אומרת שהפנימיות היא האהבה והרגישות שהגבר צריך לשתות כדי להיכנס לממד הזה. אצל האישה זה בא כבר מלכתחילה, אבל הגבר הוא צריך לשתות כדי להיכנס לממד הזה. זאת אומרת, הוא צריך להבין את עולם הסוד כדי להיכנס לעולם הזה, כדי להיכנס לממד הזה. ולעומת זאת האישה כבר שם. לכן גם לאישה אין הרבה מה לתקן. מסבר בספרי אריזל הקדוש, כי האישה הרבה פעמים יורדת לעולם הזה אך ורק כדי לעזור לגבר לתקן. ואיך היא עוזרת לתקן? שוב פעם, לעניות דעתי, אני רואה את האישה חורשת את שדותיה מסביב לשדות הגבר, ומראה לו את התבואה, והוא אחרי שחרש את שדו, שדהו, יש לו את הכוח לשבח את שדותיה ופירותיה. על המאכלים הטעימים שהיא מכינה. ידוע שאישה גם משקיעה הרבה יותר מגבר במאכלים הביתיים. ואוהב מאוד לשמוע את דעתו של הגבר במחלה, הלחם שלה. והגבר שרואה את שדות האישה, בדרך זו לומד מן המתעודד. לחרוש גם כן את שדהו, ולתת לה דבר תורה, לחם מסדהו. גם כן, כשהוא חרש לבד. ואשתו נקראת חומת מגן סביבו, שדותיה סביב שדהו, נותנת לו דוגמה ויכולת הנתינה הגדולה שלה. אבל נשאלת השאלה, איך האישה צריכה את מאכליו של הגבר? כי הרי שדותיה גדולים יותר ופירותיה ולחמה רב יותר. אז מדוע היא צריכה את מאכלי הגבר? פה נכנס עניין התיקון. האם הגבר למד את הכרת הטוב או לא? בדרכיה המיוחדות והלא גלויות היא מנסה להוביל אותו לתהליך של חסד והכרת הטוב. ידוע שהאישה, כתוב שהאישה נולדה ועומתה לצידה, זאת אומרת, היא בעל ידי הרומה שלה מנסה להוביל את הגבר להגיע למידת ההכרת הטוב על כל החסד שהיא עושה עמו. והיא מפתחת בו גם את יכולת הנתינה, יכולת עשיית החסד, התחברות לממד של החסד. האם הצליחה לגרום לו לעבוד את שדהו? זאת אומרת, לתת לקט, שכחה, מעשר אני. או שאין בו, אין בו שום שינוי. גם מדוע שילד מקבל הרבה יותר מאמו מאשר אביו. היא מכילה אותו ונותנת לו תשומת לב בסבלנות, בסבלנות רבה. אז הילד שהוא בחזקת עניי עירך קודמים, פסוק שידוע, שכתוב שצריך לתת קודם כל לעניים של העיר שלך. אז הילד שהוא בחזקת עניי עירך קודמים, צריך לאכול גם לחם. צריך ללמוד לחרוש. אב ילמד אותו לחרוש, ולכן כתוב בפרקי אבות בהתחלה המקרא, ואחר כך משנה ואחר כך גמרא. למה בגיל 40 שנה זה גיל שערי בינה? כי בגיל זה הגבר מבין את עולם הסוד, את עולם האישה, וכבר עוסק בתודעתו, בתיקון עצמו בממד זה. כן? בגיל הזה הוא כבר, מה שנקרא, יש לי חבר גם כן, אמר לי, שכבר בגיל, הוא עבר את גיל 40 ואומר, בוא, אני מבין עכשיו דברים שלא הבנתי בגיל היותר צעיר. איך זה יכול להיות? כי הוא נכנס לשערי הבינה, הוא כבר מתחיל להבין את נושא הנתינה, את נושא ההתחברות, מה קורה בעולם. לפני זה הוא היה עוסק בכל מיני דברים שהם כל כך שטחיים. עכשיו פתאום הוא נכנס למעמד יותר עמוק. אז עולם, במקרה החיובי שהגבר תחת כנפי השם והולך בדרכי השם, אז בסייעת הדשמי על עניות דעתי, האישה שמאז ומימיה הייתה בעולם בינה, לכן גם כשגבר ואישה חיים שותפים, האישה מחכה תמיד להחלטת הגבר. היא רוצה שהגבר הוא זה שיחליט, כי כך הוא מתקן את עצמו, על ידי החלטות טובות. כי ההחלטה היא העיקר. האם הוא החליט ללמוד תורה? האם הוא החליט לתת לעניים? האם הוא החליט לתת לאשתו מה שהיא רוצה, הרבה רגישות ואהבה ועדינות? כי משם היא נלקחה, ושם זה עולמה. זאת אומרת, להוכיח את יכולת המדינה לאישה. אבל הכל מתחיל מחרישת השדה. דרך אגב, אין אהבה בלי נתינה. הכל מתחיל מחרישת השדה שלנו. והשקעה במים, שזה התורה, ונגלה של התורה. והלחם, שזה תוצר, שהוא המחשבה הטובה, אחרי שביררנו אותו טוב טוב, וגם צריך להתמיד כי כל יום הוא בפני עצמו. זאת אומרת, קביעות בשיעור התורה. אחרי שיש לחם אפשר לאכול ואפשר לתת לעניים, וכן לכל הצריך בעיקר לאישה. מה קורה עם שדהו של הרחוק מן התורה? פה קורה משהו מעניין. אז כשבן אדם רחוק מהתורה, תלוי כמה הוא רחוק, כן? אז תראו, אם הוא היה ממש ממש רחוק, אז בשדהו גודל יער. וביער יש חיות טורפות, ששם זה משכנם. וככל שהיער יותר גדול, הוא יותר מפחיד, יותר מסוכן להיכנס לתוכו ולשעות בו. ואותו חוזר בתשובה שרוצה את שדהו חזרה, זאת אומרת, עכשיו יש לו יער, פתאום מישהו בא, עורר אותו לתשובה, ככה להניח תפילים, לעשות קצת מצוות, לאכול קצת יותר כשרות, הוא רוצה להחזיר אותו בתשובה. מה קורה לאותו אדם? מה קורה לאותו אדם? אותו אדם הוא רוצה את שדהו חזרה וטוען שיש לו חזקה על אותו מקום, הוא מתחיל להתמודד עם החיות הרעות שבשדהו שהפך ליער, מתחיל לנקש את הסבים הגבוהים והעצים שהם עצי שרק ולא מבינים פרי ואת הקוצים, והוא עושה זאת בזהירות רעה בשלבים. מצד אחד מנקש ומצד אחד מטפח את השדה הקטן בפתי היער, שזה מה שגרם לו התשובה. הוא צריך להיזהר לו להשקוט בטעות את היער וכך לגרום לו לגדול, זאת אומרת לו להשקוט במים בתורה את החיות הרעות בטעות ולהשקוט רק את השדה שהוא, שהוא יצר בתוך היער. לכן תהליך התשובה הוא ארוך, כי יש תשובה שזה לחזור ליער הענק ויש ליער הקטן ויש פשוט שדה נטוש במקרה הטוב, כן, אחד שלא יתרחק יותר מדי מהקדוש ברוך הוא, שלא משקיעים במים ודי למבין. והרבי מלובביץ' אומר, אלו לאדם לעסוק בתחילת דרכו במקומותיו הקשים, אלא יעסוק בהגדלת האור על נפשו. זאת אומרת שבתחילת דרכו לא ייכנס להילחם עם אותם חיות רעות שמא חלילה יטרפו, אלא ינקש בשולי היער ששם אין חיות רעות. זה אפשר גם למצוא בסיפורים של מנדל המשפיע מחבד. הוא סיפר על זה שפעם, זה סיפור על איזה גוי, שהגוי אומר לבן שלו, אל תיכנס לעומק היער, אלא תקרות רק עצים בתחילת היער, איפה שבהתחלה של היער. אז אחי אדרנו מורה לברבנו, מלך המשיח, עולם ועד, תם השיעור הראשון, הנושא של פסיכה בלבחה לעשותו. כל טוב.